מנחות דף סמכתת, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, ביי רמי בר חמה. חקלאי יותר מתמצא, אבל כל אחד יכול לראות כשיש אילן של פירות, כשהפירות מתחילים לצאת, אז לפני שהפירות מתחילים לצאת, באותו מקום שאמור לצאת פרי, צומח פרח. רואים את זה בעיקר כשבאים לברך ברכת האילנות בחודש ניסן. מחפשים את הפרח, מחפשים את איפה שהולך לצמוח הפרי. וההמשך הוא שהפרח נופל וצומח שם חנתה של פרי ממש קטן. אז יש כאן למעשה שלב שנקרא חנתה, שזה השלב שממש הפרי הקטן יוצא, ויש טיפה קודם שזה נקרא השלב של ההנצה, וינץ, שיש איזושהי הנצה שהפרי תכף יוצא. כשאנחנו מדברים על שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, שתי לחמים מניפים, כדי להתיר את כל החדש, להקריב אותו בבית המקדש. אז בנוסף לתבועה החדשה שנהיית מותרת מעכשיו להביא ממנה מנחות, גם הפירות משבעת המינים גם נהיים מותרות עכשיו בשביל להביא מהם ביקורים לבית המקדש. עכשיו השאלה היא איזה פירות, באיזה שלב של הפרי זה נחשב שהוא כבר יצא, שאז שתי הלחם מתיר אותו. כי אם הוא יצא אחרי שתי הלחם, הוא כבר צריך לחכות לשנה הבאה, ורק אז יהיה מותר להביא אותו בתור מצוות ביקורים לבית המקדש. וזו השאלה של רמי בר חמה. ביי רמי בר חמה. שתי הלחם של ביקורים. הנצה שריה, האם השלב טיפה לפני שיוצא הפרי כבר השתי הלחם מתיר אותו, או רק בזמן של הכנתה, רק אז שריה, רק אז נהיה מותר. אומרת הגמרא, מהי הנצה ומהי חנתה? מה זה בעצם הנצה ומה זה חנתה? זה גמרא מפרשת. אילי מה הנצה דפירה, כמו שהסברנו קצת לפני שהפרי יוצא, קצת לפני שהפרח נופל, וחנתה דפירה, חנתה זה הזמן שהפרח כבר נפל והפרי יצא. אז אם כן, מה על זה השאלה, האם שתי הלחם מתיר בשלב של הנצה או רק בשלב של חנתה? אשתא, הרי השרשה, שזה למעשה אחרי שלושה ימים, התבואה משרישה, נכנסת, נהיית מושרשת באדמה. והיא כבר שריה, ההשרשה שריה, בתבואה. התבואה שהשרישה לפני העומר, כבר נהיית מותרת עם מנחת העומר. אז אם כן, אותו דבר גם כאן, כמו שראה שמסביר, בדיבור המתחיל אשתא, ממש סמוך כאן. אשתא לגבי תבואה, חיטה, שעורה, שריאן עומר ושתי הלחם בשרשה. מה זאת אומרת? שהעומר והשתי הלחם באים להתיר את התבואה מצד איסור חדש שיש בהם, על ידי זה שהם השרישו לפני העומר ושתי הלחם. תבואה נשרשת קודם לעומר, אף על פי שלא גדלה כלום עדיין, היא רק נהייתה מושרשת, בכל זאת היא מותרת. ודקטנים, מתניתים, כמו שבמשנה כתוב, הנצה, כמו שכתוב במשנה, שתבואה ברגע שהיא השרישה באדמה, ואחר כך היה תנופת מנחת העומר, יותר מאוחר שתי הלחם, אז התבואה הזאת תהיה מותרת, גם שהיא תצמח יותר מאוחר. אז אם כן אותו דבר, כל שכן בפירות, השלב של ההשרשה המוקדם יותר, אמנם שההשרשה שייך בתבואה, אבל גם בפירות, למה אתה צריך לחכות להנצה, לחנתה, שזה שלבים שכבר רואים פירות, רואים כבר את הפרח שנופל, זה כבר שלב הרבה יותר מתקדם, אז כל שכן שאז זה כבר נחשב שהפרי נהיה מותר על ידי העומר ושתי הלחם. הנצה וחנתה מבעיה, אלא מה הכוונה הנצה, מביאה הגמרא הסבר חדש, הנצה דעלה וחנתה דעלה. הזמן שהעלה הוא למעשה, יש לו הנצה שהוא מתחיל לצמוח וחנתה של העלה. הזמן שהעלה חונת, זה הזמן. שלה היא, אומר רשי, מי אבי, הנצה דעלה בפירות האילן, כי השורשה לתבועה או לא. האם זה שהעלים כבר יוצאים, תחילים לצאת, העלים של העץ, למרות שאת הפרי עדיין לא רואים, בכלל. אבל זה נחשב כמו השלם של השורשה בתבועה. למה? כי הרי העלים האלה שומרים את הפירות. הם מסייעים להם לגדול. כי אם לא יהיה העלים בעץ, אז לא ייצאו פירות, ואם ייצאו, הם ייפלו לפני זמנם. זה שומר ועוזר לפרי לגדול, העלים. השאלה אם זה נקרא כמו השרשה, ואז ברגע שכבר יצאו עלים, אז אפילו שהפירות עדיין לא יצאו, אז השתי הלחם מתיר את הפירות שיצמחו בהמשך, להביא אותם ביקורים לבית המקדש באותה שנה, או שלא, יצטרכו לחכות עד שתי הלחם של שנה הבאה. אומרת הגמרא, באמת זאת שאלה טובה, תיקו, השאלה תעמוד, אין עליה כעת תשובה. באי רבה ברב חנן, חיטין שזרען בקרקע, חיטין שזרע אותם בתוך הקרקע. השאלה היא, האם עומר מתירן? הגמרא מבינה עכשיו שמה שיצמח אחר כך, העומר מתירן או אין עומר מתירן? שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? ברור, פשוט, כמו כל תבועה שכשזורעים אותה, אם היא השרישה לפני העומר, היא מותרת עם העומר הזאת, ואם עדיין לא השרישה, אז לא, אז מה בכלל, מה פה שונה ממקרה רגיל? זה מה ששואלת הגמרא. אידה לא אשרוש, אידה אשרוש תענינה, ואידה לא אשרוש תענינה. כתוב גם במקרה שאם כבר התבועה השרישה, ואם היא לא השרישה, בכל מקרה המשנה אומרת את זה מפורש, דתנן. אם השרישו קודם לעומר, עומר מתירן, ואם לא, אסורין עד שיבוא עומר הבא. אז מה פה הספק? איפה תופס ספק? הכל מכוסה עם משנה מפורשת. מה ההלכה לגבי תבועה שזרעו אותה? מביאה הגמרא את על איזה מקרה הוא הסתפק. לא צריכה דחצדין הוא. מדובר פה שהוא קצר את התבועה החדשה. וזרעינו קודם לעומר. עוד לפני שהספיקו לעשות תנופה למנחת העומר, הוא כבר זרע בחזרה את אותה תבועה של החדש. עכשיו, השאלה היא, ואת העומר וחליף עליי הוא. עכשיו, לא עברו עוד שלושה ימים שהגרגירים נמצאים בתוך האדמה, אז עדיין אין כאן השרשה של הגרעינים האלה, ובינתיים עשו תנופת העומר. השאלה היא, נו, אז איפה באמת יש פה שאלה? מה הבעיה? זה יצמח. שנה הבאה יביאו תנופת מנחת העומר חדשה. רק מסבירה הגמרא, הספק הוא כזה. וכמי באי אליי, מהו לניקותי ומייחל מניו? השאלה היא, האם החקלאי עכשיו יכול ללכת חזרה לשדה? אולי יש מצב של מצוקה רב חלילה. הוא רוצה עכשיו לרדת חזרה לשדה, לחפור ולהוציא את הגרגירים שהוא זרה, כדי שיהיה לו לאכול. ואז מישהו יצעק ויאמר לו, זה אסור משום חדש, זה הרי נמצא בתוך האדמה. אז הוא יגיד לו, מה זאת אומרת זה נמצא בתוך האדמה? זה גרגירים משנה שעברה, כבר עשו תנופת העומר להתיר את כל הגרגירים. מה זה שונה משאר הגרעינים? והגמרא שתי צדדים. וכמיבה ילי מהו לניקותי ומיכל מיניו, כמו שאמרנו. מצד אחד, כמען דשדיה בחדה דמיה, ושרינו עומר. האם זה שזה נמצא בתוך האדמה ועדיין לא היה פה השרשה, זה כאילו שהוא שם את זה בתוך איזשהו קד של חרס, וזה באמת כל חיטה שנמצאת בקד של חרס, כמובן שהעומר מתיר אותה, למה לא? אז כאן, שזה היה מונח באדמה, למה שהעומר לא יתיר אותו? זה מצד אחד. מצד שני, או דילמה, בטיל להו לגבי ערה. מצד שני, זה שזה היה כבר זרעו אותו בתוך האדמה, הוא הפך להיות כמו חלק מהאדמה, ואז צריך לחכות להשרשה ולעומר של שנה הבאה. זה ספק אחד. ספק נוסף לגבי אותם חיטים שנמצאים עכשיו בתוך האדמה לפני השרשה. יש להן הונאה או אין להן הונאה? יש דין שאם אדם הלך מחר איזשהו חפץ בשישית יותר מהשווי שלו, אז המחירה הזאת היא בעייתית. יכול להיות שהיא מתבטלת, יכול להיות שצריך להחזיר את הכסף, זה תלוי בכל מיני פרטים שמובאים במסכת בבא מציעא. אבל המושג של הונאה זה שייך רק ב... דברים שהם חפצים, מטלטלים. זה לא שייך באדמה, בקרקעות, זה לא שייך בנכסים. אין הונאה לקרקעות. עכשיו, השאלה היא על אותם הגרגירים, אם יש בהם דין הונאה או שאין בהם דין הונאה. האם זה נקרא חפץ, מטלטלים, ואז יש בזה עונה, או שזה בטל הקרקע, ואז כמו שבקרקעות אין עונה, גם בגרגירים האלה לא יהיה עונה. עכשיו הגמרא מבארת באיזה מקרה נכנס השאלה הזאת. אומרת הגמרא, איכי דמי, באיזה מקרה השאלה? אי לימה, דאמר לי שדי בה שיטה. דובר פה שאדם עכשיו מוכר שדה לחברו. הוא אומר לו, תשמע, השדה הזאת, את כל העבודה כבר עשיתי. חרשתי אותה, ואפילו זרעתי בה כבר, ושמתי בה שישה קור של גרגירים. ובסוף מה מתברר? ואתוס ההדי, באים עכשיו רצים עדים לבית הדין ואומרים, ומעידים, ואמרי דלא שדה, באי לחמשה, מה אתה אומר ששמת שישה קור? אנחנו בעינינו ראינו, שמת רק חמישה קור? אז יש כאן אולי הונאה. למה? כי זה בשישית יותר, הוא שיקר על הקונה בשישית. אז אם זה מטלטלים, הגרגירים האלה, אז זה בטל המקח. אבל אם זה קרקע, אז לא, אין הונאה בקרקעות. שואלת הגמרא, זה הספק? זה לא יכול להיות שיש בזה ספק בכלל. ואמר רבא, כל דבר שבמידה, מידת גודל, ושבמשקל, כמה שזה שוקל, שבמניין, מספר, כמה יש פה, כל הדברים האלה, אם אדם משקר אפילו באחד, אפילו פחות מכדי הונאה, חוזר. למה? זה לא עניין של הונאה פה. אמרת לי שאתה מוכר לי 100 תפוזים, מכרת לי 99, אתה שיקרת, זה מקח טעות. אתה אפשר להגיד שזה נקרא הונאה או שזה לא נקרא הונאה. מכרתי לך קילו תפוזים, כולם מוכרים את זה ב-10 שקל, אני מכרתי לך את זה ב-15 שקל. אז באמת הונאה? מה אתה מוכר לי יותר יקר מכולם? אבל אם אני אומר למענם, שמע, יש פה 100 שקל, 100 תפוזים, ובסוף אין 100, אז זה שקר, זה מקח טעות. אז אפילו בפחות משישית זה מתבטא למקח. אז כאן במקרה שלנו, הקונה שמע מהמוכר, אתה אמרת לי ששמת פה 6 קור. עכשיו נודע לי שיש 5 קור, אז שיקרת לי בדבר שבמניין, דבר שבמשקל או במידה. אז אם כן, אני ודאי יכול לבטל את המקח, מה בכלל הספק? אומרת הגמרא, אלא דאמר לי, שדי בה כדי בא אלה. הוא, המוכר בא ואומר לקונה, תראה, אני דאגתי שהשדה הזאת, לזרוע בה מספיק גרגירים כמה שהיא זקוקה. אני לא יכול להגיד לך כמות מדויקת, זה אצלי הולך פחות או יותר באומדן, אבל זרעתי בה כמה שצריך. בסוף מה מתברר? ואת עושה עדי, רצים עכשיו העדים לבית הדין ומעידים, על מה אתה מדבר? ואמרי דלוש דאבה כדי בא אלה, מה פתאום? לא הכניס פה בכלל חיטים כמו שצריך, הוא הכניס שם פחות. עכשיו, זה לא דבר שבמידה מניין משקל, זה משהו בערך. אז מה עכשיו הדין? יש להן עונה, כי זה הרי מטלטלים, דקמד דשדיה בקד דאדמיה, זה הרי כמו שזה נמצא בתוך קד, ויש להן עונה, יש פה גרסה. או דילמה, בטיל לאו לגבי ארעה. או שאנחנו אומרים, לא, אין פה הונאה, זה יתבטא לגבי הקרקע, כי הגרגירים נזרעו בתוך האדמה. עוד שאלה. ישנם מקרים, 3 מקרים, שהנתבע שבאו ומאשימים אותו שהוא חייב כסף, 3 מקרים שהוא חייב להישבע ולהיות פטור. או שבא אליו מישהו, אומר לו, חייב לי $10,000, נו, מתי אתה מתכוון לשלם את זה? אומר לו, $10,000, אה? איך הגעת כזה רחוק? $5,000 אני חייב לך, לא יותר. אז הוא מודה במקצת, הוא מודה בחלק. $5,000 אתה מודה? אז אתה עכשיו חייב להישבע שזה רק $5,000 ואז אתה תהיה פטור. זה מקרה ראשון. מקרה שני, כשמגיע עד אחד ואומר ומעיד שההוא חייב כסף, אבל אין פה 2 עדים. אם היה 2 עדים, ההוא היה צריך לשלם. יש פה רק עד אחד. אז זה שמאשימים אותו נשבע שהוא לא חייב, הוא יהיה פטור. מקרה שלישי, אחד מגיע לחבר שלו, אומר, תשמע, אני עכשיו נוסע לאיזה כמה שבועות לחוץ לארץ, שמחה משפחתית, אני מבקש ממך, יש לי פה רכב, ואני לא רוצה שהוא יגנב, גם רוצה שתשתמש איתו מדי פעם כדי שהוא יהיה פעיל והכל, אז לכן אני מבקש ממך שתהיה שומר. ובסוף, מה מתברר? שהרכב הזה בדיוק נגנב או משהו כזה, ואם הוא שומר חינם, אותו שומר, אז הוא פטור. לא ניכנס כרגע לכל הלכות, לא משנה. שומרים, גם כן יש, אם בסופו של דבר כרגע אין לו את החפץ שהפקידו אצלו, הוא צריך להישבע שבועת השומרים. אז זה שלושת המקרים. מודה במקצת, עד אחד ושבועת השומרים. עכשיו על זה אומרת הגמרא, הרי ידוע שכל זה מדובר מתי הבן אדם נשבע, הנאשם, הנתבע, רק אם תובעים אותו במטלטלים, בחפצים. אבל אם מישהו תובע אותו על קרקע, על נכס, אז הוא לא צריך להישבע בכל אחד משלושת המקרים האלה. עכשיו השאלה היא פה, האם נשבעים עליהן, על אותם הגרגרים של החיטה או השעורה, של חמשת המינים, שזרעו אותם באדמה, האם נשבעים עליהם שבועת, שלושת השבועות שהזכרנו, או שאין נשבעים עליהם? למה? מה שתי הצדדים? אותו דבר. האם אנחנו אומרים כדשדיה בקד אדמיה? זה כאילו שהגרגרים נמצאים עכשיו בתוך איזשהו קד. ואם כן, כמטלטל אדמו ונשבעים עליהם. הם נחשבים כמו כל מטלטלים, וכן אפשר להישבע עליהם. אם יש מישהו שתובע את חבר שלו בגרגרים שנזרעו באדמה, אז הוא יצטר להישבע. או דילמה, לא. מצד שני, בטיל לו אגב ארעה, וכמקרקע אדמו, ואין נשבעים עליהם. זה התבטל הקרקע, וזה כמו קרקע, וזה כבר לא שייך בו דין שבוע. אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת גם תעמוד. עוד ספק של רמי בר חמא. באי רמי בר חמא, במחילה מקהל הצופים. באי רמי בר חמא, מה קורה לגבי חיטין שבגללי בהמה? חיטין שבגללי בהמה, בקר. שברים למשל. שבראי שלהם, בגללים שלהם, מצאו חיטים שלמות. השאלה לגבי החיטים האלה. וסעורין שבגללי בהימה. חמור, גמל, בדרך כלל רגילים לאכול סעורים. השור לא אוכל סעורים, אוכל חיטים. אז אם כן, בסופו של דבר מצאו שם גרגירים שלא התעכלו בכלל, הוא ככה בלה אותם. עם זה שהוא העלה גהירה והכל, אבל עדיין הגרגירים האלה, ברוך השם, נשארו שלמים. עכשיו השאלה לגבי הגרגירים האלה, מהו? מה הדין שלהם? עכשיו לגבי מה אתה שואל את השאלה, מה אתה נכנס לתוך העניין הזה? אומרת הגמרא למייק, כלפי מה יש פה בכלל ספק. אי לאמא לתמוי היתומת אוכלין? לשאול האם הגרגירים האלה מתמאים תומת אוכלין, או שהם נטמאים? תנינה, זה משנה מפורשת, לא צאים פה ספק. חיטין שבראי בקר וסעורין שבגללי בהמה, אז תלוי. חישב עליהן לאכילה. אם הוא חישב על זה שהוא הולך לאכול מהחיטים האלה, אין מטמא טומאת אוכלין. למה? הוא רק חישב, זה לא מספיק. אבל אם לקטן לאכילה, מטמא טומאת אוכלין. אז יש תשובה, תלוי, אם הוא רק חשב, זה לא מספיק וזה עדיין לא מטמא. אם הוא מפורש לקט אותם ולקח אותם בשביל לאכול, אז זה כן מטמא טומאת אוכלין. אומרת הגמרא, אלא למנחות. שאלה היא, האם אפשר מהחיטים האלה או מהסורים האלה לעשות מנחות? שואלת הגמרא, פשיטא דלא, אקריבהונה לפחתך ירצך, או יישא פניך, אמר השם צבקות. מה נראה לך שאתה מביא לי לבית המקדש בתור שר חשוב, אתה תגיש לפניו חיטים מגללי בקר וגללי בהמה? דם מאין באת? לאן אתה הולך? הבאת את זה מגללי בקר ואתה מביא את זה לשר? לא, ודאי שאי אפשר. אז לגבי מה השאלה? לא צריכה, דנקטינו וזרעינו. ולקח את הגרגרים האלה, זרע אותם באדמה. אחרי זה צמחו מזה תבועה חדשה. חיטים וסעורים. וקבאי לעיתוי מנחות מניו. ממה שצמח, מזה הוא רוצה עכשיו להביא חיטים וסעורים למנחות. מהחיטים והסעורים האלה הוא רוצה עכשיו להביא מנחות, מה שגדל. אז זה השאלה, מהי? משום דמאיסותא הוא, האם הסיבה שאנחנו לא מביאים למנחות את הגרגירים האלה זה בגלל שזה מאוס? ואם כן, עכשיו זה כבר לא מאוס, כי זה כבר נזרע. וכיוון דזרעינו אזדה למאיסותא הוא, זה כבר לא מאוס יותר, כיוון שהוא זרע אותם. עוד אילמה, משום כחישותא הוא, בגלל שהחיטים האלה הם כבר היו במאיים של הבהמה, אז הם כבר נהיו כחושים ו... עכשיו, גם כשהם נזרעו, מה שצמח גם כן הוא חלש יותר. והשתנה מכחושה, ואז אם כן, לא יוכלו להביא את זה בשביל מנחות. אומרת הגמרא תיקו, השאלה הזאת היא גם כן תעמוד. עוד ספק של רמי בר חמא. באי רמי בר חמא, פיל שבלה כפיפה מצרית. פיל שבלה סל מצרית. מה זה מצרית? מלשון צורי דקל. היא עלים של דקל. והקיעה דרך בית הראי מהו? מה קורה הוא בלה ככה את כל הסל, וזה יצא לו ביחד עם הראי, עם הצועה, עם הגללים. מה שתי הצדדים? למאי? קודם כל, לאיזה עניין יש את הספק? מה נוגע פה להלכה על הסל הזה? למה שזה יהיה חשוב למישהו ולמשהו? אילי מה למבטל תומעתה? שהסל הזה, לפני שהפיל בלה אותו, היה לו דין של תומעה. הוא נטמע, מציאות שהוא נטמע. עכשיו, כשהפיל בלה את הסל, אז כשהוא בלה אותו, זה הפך להיות מעוקל במעיים של הפיל. כאילו, הפך להיות כמו דבר שמתעכל במעיים שלו. אז עכשיו, כל מה שהיה בו, כל התומה שהייתה בו בטלה, למה? פשוט מאוד. לא בגלל שהפיל הוא מקווה, אלא פשוט בגלל שהתורת כלי הלכה ממנו. אין לו, הוא לא נקרא כלי, הוא נקרא דבר מעוקל במעיו של הפיל. ובשביל שדבר יהיה תמה, הוא צריך שיהיה הדבר הבסיסי ביותר, כלי. צריך שהוא יהיה כלי. אז לכן כאן הוא נהיה בטל התומה שלו. גם החזון איש מוסיף פה נקודה, הוא אומר שזה מאוס. זה מאוס הסל הזה. אז זה הסיבה שהוא בטל מתורת כלי. אז אם זה מה שרוצים להגיד, זה מה ספק? מה, אז בזה מסתפק רמי ברכה, מה, האם יש לכלי הזה עדיין תורת כלי או לא? תנינה, זה משנה מפורשת. כל הכלים, כמו למשל, חתיכת אור. חתיכת אור. שמתאימה בשביל להיות פלטה לשולחן. אבל אם רוצים להפוך, לעשות איתה נעל, אז זה לא מספיק. יש עדיין המשך של העיבוד, מה שצריך לעשות עם האור הזה. אז הבעל הבית, הוא יכול לקבוע שהוא מעוניין שזה יהיה פלטה, ובאותו רגע זה הופך להיות כלי. ואם זה ייגע בדבר תמה, זה יתאמה. אבל אם הבעל הבית מחליט לו, זה הולך להיות נעל, אז אם כן, זה לא נחשב עכשיו כלי, ולכן, עד שלא יסיימו את המלאכה, עדיין זה לא יקבל תומעה. אז המחשבה היא קובעת. כל הכלים יורדים לידי תומתם במחשבה. ברגע שהוא חשב, אני מעוניין שזה יהיה שולחן, אז אני מקבל תומעה מכאן ולהבא. ואין עולין מתומתן, אלא בשינוי מעשה. הדרך היחידה שהאור הזה יוכל עכשיו לצאת מדין כלי, זה רק אם הבעל האור, עכשיו ייקח את האור, ויתחיל איתו איזשהו עיבוד להראות שזה לא גמר המלאכה שלו, רק אז אנחנו נראה שבאמת הכוונה שלו רצינית, שהוא לא מעוניין באור הזה לשולחן כמו שהוא החליט קודם, אלא הוא מעוניין לשנות את הייעוד ולהפוך את זה לנעל. אז אנחנו רואים מכאן שבשביל שכלי יתבטל מלהיות מקבל תומה, צריך לעשות בו שינוי מעשה. בסל הזה שהפיל בלה אותו, לא נהיה שום שינוי מעשה, אז אין שום סיבה שיתבטל ממנו דין תורת תומעה. אומרת הגמרא, לא צריכה דבלה רוצין. הוא בלה לולב, לולב. הפיל ראה שכולם קונים לולב בהרבה כסף, אז הוא הבין שבטח זה משהו מאוד טעים, הוא החליט לבלוע את הלולב. טוב, נו, ואז מה? הוא הלך והקיא אותם ככה כמו שהם שלמים. ועבדינו כפיפה מצרית. עכשיו הלכו, לקחו את אותו לולב, וקלפו אותו, עשו ממנו סל. מיהווה עיכול, האם זה נחשב עיכול? נו, ואז מה? מה זה משנה אם זה יתעכל או לא יתעכל? עכשיו זה נהיה כלי חדש. אם זה כלי חדש, זה אמור להיות מקבל תומה. לא, אבל אם זה היה מעוקל בתוך מאב של הפיל, זה נקרא כלי גללים, כלי שמיוצר מגללי הבהמה. ואהב עלי ככלי גללים וככלי אדמה, ואין מקבלים תומה. זה לא כלי שמקבל תומה אדם. מרמר, כלי אבנים וכלי גללים וכלי אדמה, מה שמיוצר מאבנים, גללים ואדמה, גם אם הם כלים, אין מקבלים תומעה. לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. אז אם כן, גם הסל הזה לא יקבל תומעה. או דילמה, לא אבי עיכול, ואם כן, זה כן מקבל תומעה. שאומרת הגמרא, יש לך שאלה? אולי נתרץ את זה, תפשוט לי, מהד אמר אולה, משומו בשמעון בר יהוא צדק. מה עשה? סיפור מצמרר. ובלעו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן. הוא בא מעשה לפני חכמים. עכשיו, מה היה? הזאבים האלה טרפו את התינוקות. עכשיו, יש דין שנבלת, מה פה שנבלה? אפשר לקרוא לזה. אדם מת ומתמה. עכשיו, ברגע שהזאב בלע אותו ככה כמו שהוא חי, בלע אותו כמו שהוא, אז השאלה אם התינוק הזה הופך להיות מעוקל במאב של הזאב, ואז באותו רגע אין בו יותר דין תומת מת. אז אפילו כשהם יצאו אחר כך דרך בית הראי, בגללים של הזאב, שלמים ככה כמו שהם, זה היה פלא, אבל ככה היה, אבל בכל זאת אין בהם דין תומה, מכיוון שהם נהיו מעוקלים במאב של הזאב, או שאומרים שלא. היה סיפור כזה, שאלו את החכמים מה ההלכה. ותיארו את הבשר שהוא רך, ואמרו שזה התעכל בהם, זה נקרא שהוא מעוקל. ואם מישהו נוגע בבשר, הוא לא נטמע. אז מה רואים מכאן? שמה שבמאי הבהמה, כבר מתבטל ממנו דין תומעה. אומרת הגמרא, זה לא ראיה לגבי הסל מהעלים של הלולב. למה? שאני בשר דרכיך, ולכן הוא מתעכל במהירות, אבל הלולב לא מתעכל. אומרת הגמרא, ולפשוט מסיפה, ותימו את העצמות. אז יש לי תשובה לצד השני, מהסוף של ההלכה שם. שם כתוב שאת העצמות של התינוקות האלה כן תימאו, כי זה קשה. אז רואים מכאן שדבר קשה, לא, אין בו דין עיכול, גם אם הוא היה במאי בעל חיים. אומרת הגמרא, שאני, עצמות דאקו שיתפי, העצמות יותר קשים מעלים של דקל. אז לכן, יכול להיות שהעלים של דקל נקראים רכים, והם כן נחשבים מעוקלים במאה הבהמה, לכן הספק עדיין נשאר בספק. באי רבי זיירא, חיטין שירדו בעבים, מה הוא? מה קורה אם ירד גשם עם חיטים ביחד עם המים? רש"י כותב שזה יכול להיות שהעננים שתו ושאבו מהאוקיינוס מים, הם שאבו ביחד עם המים גם ספינה שלמה של חיטים. יש כאלה שרוצים להגיד שזה עניין פה של סופה כזאת שקרה, אולי איזשהו סוג של צונמי או משהו כזה, וזה העלה את החיטים לתוך העננים. יכולים להיות אולי צורות אחרות, אבל בכל אופן, היה בעננים חיטים, והחיטים האלה ירדו ביחד עם הגשם. מה הספק עכשיו? למאי? אי למנחות, האם אפשר להביא מהחיטים האלה למנחות? אז מה בכלל הספק? המאי לא, ברור שכן. זה חיטים לכל דבר. אלא לשתי הלחם מאי. למה שבשתי הלחם יהיה בעיה? ממשבותיכם אמר רחמנה, להפוק עד חוץ לארץ, דלא, אבל דאבים, שפיר דמי. ויש כתוב שצריך להביא חיטים לשתי הלחם ממושבותיכם, מארץ ישראל, הכוונה דווקא מארץ ישראל ולא מחוץ לארץ, אבל מהעננים אפשר כן להביא. עוד דילמה, צד שני אפשר לומר, ממושבותיכם דווקא, אתה צריך להביא מארץ ישראל ודווקא, ממה שצמח בארץ ישראל, להפוקי, ואפילו דאבים, נמי לא. אז אם כן, זה שתי הצדדים. שואת הגמרא, אתה דן פה על מקרה. המקרה הזה בכלל יכול להיות במציאות שירדו חיטים ביחד עם הגשמים. אומרת הגמרא, ומעיקה כאי גוונה, וכי יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, אין, כדבר עדי תאיה, או יש גרסה, כדעדי תאיה, בכל אופן היה איזה ערבי אחד ישמעאלי, שאיתו היה כזה סיפור. מה היה הסיפור איתו? נחית עלי רום כזבה חיטי. טפח עם גובה של אגודל, גובה של חיטים בשדה שלו. עכשיו, זה לא היה קצת, זה היה שדה ממש רחבה, בתלת הפרסי, שלוש פרסאות, ממש שדה ענקית, בגובה של יותר מטפח, מלא בחיטים, ירד לו עם הגשם. אז רואים שזה מציאותי, ואם כן יש לנו ספק, האם אפשר להביא מזה לשתי הלחם או לא. עוד ספק, באי רבי שמעון בן פזי, שיבולת, שיבולת של חיטה או של שעורה, שהביאה, פה אנחנו מדברים, כן, לא משנה, חיטה או שעורה, כמובן, כן, שהביאה שליש קודם לעומר, זה גדל שליש כמה שהוא צריך לגדול לפני שהביאו מנחת העומר, והכרה, הוא קצר את השיבולת הזאת, ושתלה לאחר העומר, ושתל אותה שוב אחרי שהניפו את העומר, את אותה השיבולת, וזה נשרש שוב והצמיח. זה המשיך לצמוח. אולי מדובר שהוא תלש אותה עם השורשים, ואז הוא החזיר אותה והמשיכה לצמוח. והוסיפה, מה הוא? עכשיו, יש פה את מה שהיה בהתחלה לפני העומר, את אותו שליש שגדל, שהאומר התיר אותו, שזה העיקר, זה נקרא עיקר, מה שהיה בהתחלה. ויש פה את התוספת, מה שצמח, אחרי שהוא שתל אותו שוב, אחרי תנופת האומר. האם הולכים אחרי העיקר או שהולכים אחרי התוספת? בתר עיקר הזלינן ושר יאי עומר. העומר מתיר, העומר מתיר אפילו את התוספת. זאת אומרת, מכיוון שהעיקר היה מלפני העומר, העומר התיר את העומר התיר את השיבולת הזאת, אז גם התוספת שצמחה אחר כך גם כן נהיית מותרת. עוד אילמה, בתר תוספת הזלינן, ועד שיבוא העומר הבא, רק אז יהיה מותר. אומרת הגמרא, תפשוט לי מה. יש לך שאלה לגבי דיני עומר חדש, אז תתרץ את זה מדיני אורלה. זאת אומרת, אתה שואל, כשיש לי פה שיבולת, שליש צמח לפני העומר, ושתי שליש או ההמשך צמח אחרי העומר. לפי מה הולכים, לפי העיקר או לפי התוספת, בוא אני אביא לך הלכה, ומזה אתה תוכל אולי ללמוד מה ההלכה לגבי חדש. דאמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, ילדה שסיבחה בזקנה. ילדה סיבחה בזקנה, מדובר פה דבר ראשון על נטיעה ועל אילן. נטיעה ילדה שנטעו אותה ועכשיו בתוך שלוש השנים הראשונות שהיא נחשבת אורלה. עכשיו הפירות שצמחו עליה אסורים, שלוש שנים ראשונות, כל הפירות שצומחים בעץ חדש אסורים. לקח ענף וסיבח אותו בתוך אילן, נטיעה זקנה, נקרא לזה ככה. עכשיו, המשיכו הפירות לצמוח, עכשיו הם נמצאים בעץ, שהם בו דין אורלה. אז יש כאן בכל פרי ופרי, יש פה חלק אחד שצמח בעץ של אורלה, וחלק נוסף שצמח בעץ שהוא לא אורלה, לפי מה הולכים. ובא פירות, אפילו הוסיף הפרי במאתיים, שבדרך כלל אורלה בטלה במאתיים, פה זה עדיין יהיה אסור. למה? כי הולכים אחרי העיקר, אנחנו רואים מפה. אחרי התחילת הפרי שגדל באיסור אורלה. והתוספת בטל העיקר. ואמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, בצל ששתלו בכרם. פה אנחנו מדברים על הלכה שלישית. התחלנו עם חדש, המשכנו באורלה ונכנסים לענייני כליים. גפן, כרם של ענבים, והוא זרה בפנים בצל. זה נאסר משום כליים. עכשיו, הבצל נאסר. ונעקר הכרם, ועכשיו מותר לבצל להישאר כאן, והמשיך לצמוח עוד בבצל הזה. אז העיקר של הבצל הוא אסור משום כלאיים, והתוספת כבר אמור לא להיות אסור משום כלאיים, השאלה אם הולכים אחרי התוספת או אחרי העיקר. אז ההלכה היא שאפילו הוסיף ביתר במאתיים, הוא עדיין יהיה אסור, כי הולכים אחרי העיקר, אז רואים גם מכאן שהולכים אחרי העיקר ולא אחרי התוספת. אומרת הגמרא, נו אז מה בכלל השאלה? נו ברור שתמיד הולכים אחרי העיקר. עונה הגמרא, לא, בינתיים שתי המקרים שהבאת זה להחמיר הולכים אחרי העיקר. אז זה הספק, האם גם מקילים? היא גופה כמיבאי עלי, מפשט פשיטה לו לרבנן, דבת עיקר הזלינן לא שנה לכולה לגבי עומר, במקרה שלנו גם נגיד להקל שהולכים אחרי העיקר, ואז זה ייפטר בעומר הקודם, ולא שנה לחומרה לגבי אורלה וכליים כמו שראינו, או דילמה סיפוק הם מספקילו, הם מסתפקים האם הולכים אחרי העיקר ואחרי, או אחרי התוספת, ולחומרה אמרינן, לכולה לא אמרינן. במקרה שזה חומרה מחמירים, אבל להקל על סמך זה שהולכים אחרי העיקר, זה אולי לא נגיד. וזה טייק, הוא באמת כאן, אין לנו תשובה לשאלה הזאת, השאלה הזאת תישאר לעמוד. עד כאן השיעור על דף סמך ת'.